האמנתי כי אדבר. מגיש הרב דניאל אסור.
ערב טוב לכל המאזינים. אני דניאל אסור, מעבר למיקרופון. הטכנאי חיים חן, מספר הטלפון שלנו 03-577-7755. אנו נעלה מאזינים, אם יש מישהו שרוצה לעלות ולשתף אותנו בחוויה מרגשת שקשורה לאמונה, או הרהור תשובה, או חיזוק באמונה, או כל דבר אחר שקשור אולי אפילו חידוש שקשור לגאולה, לעורר תקווה בעם ישראל. אני הייתי רוצה אולי להתחיל עם משהו שעולה בראשי, בזיכרוני, דווקא עכשיו. אני נזכר שנים אחורנית שלמדתי טיסה בבוקר אוטון, והייתי צריך ללמוד instrument flight rules, טיסת מכשירים, להניח משקפיים מיוחדות על העיניים, זה נקרא פוגלס, ויש רק חלונית קטנה בתחתית המשקף, שאפשר לראות רק את המכשירים, כך שאפילו אם אני מרים את הראש, אני לא רואה כלום חוץ ממכשירים. וכמובן שאני אמור להתאמן רק להטיס את המטוס על ידי מכשירים, כשלצידי נמצא מדריך טייס, אמריקאי, מנוסה, שכמובן אמור למנות עם מתאונות, הוא אמור לבצע את עבודת התאום, בשט קלאס A, אירספייס, שמיים עסוקים מאוד, באזורים שהקלאס B, כל מיני סוגי שמיים שהם ממש מלאים במטוסים, והוא אמור לנווט. אני אמור רק להתעסק עם המטוס, ואני זוכר את עצמי טס ומתרכז, ומתאמץ מאוד 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 להיות פרפקציוניסט ולהצליח, ומתרגש מאוד, כי זו טיסה חשובה, כי אם אני עובר אותה, אז אני יוכל לגשת למבחן סוף סוף. טיסת מכשירים. לקבל את הרישיון אינסטרומנט, מכשירים, להטיס על פי מכשירים. ותוך כדי טיסה, אנחנו כבר מגיעים כמעט לחצי הדרך, אבל משום מה אני שומע קולות מוזרים בתוך הקוקפיט, ומה לעשות, זה לא חיל האוויר הישראלי, ופתאום אני שומע קולות מוזרים, לא מובן לי, ואני קורא למדריך טייס בשמו, אבל הוא לא מגיב. נאלצתי להרים את המשקפיים כדי לראות מה קורה איתו, ואני רואה אותו פשוט רדום ומרוח על השמשה. כשאני עם האף ישר לתוך ג'מבו, ממש לפני, אנחנו במרחק שאולי 3 קילומטר, אבל הטיסה היא מהירה, וכמובן גם המטוס השני הוא מהיר, ואסור לנו להיכנס אפילו לטווח של הוורטסיס, של המערבולות, של המנועים שלו, כי אנחנו יכולים פשוט להתהפך, זאת אומרת, אנחנו טסים מטוס קל. ופתאום, כשראיתי את זה, אז שברתי כלפי מטה, הורדתי את היוק בבת אחת כלפי מטה, והמדריך טייס נבהל לגמרי, הלב שלו קפץ, והוא מתעורר, והתחיל פשוט לחרף אותי ולגדף אותי ולקלל אותי. אמרתי לו, מה אתה מקלל? אני הצלתי את החיים שלך. הוא פחד נורא שאני אחר כך יוכל לדווח, ואולי הוא יסולק מהעבודה, אבל ממש היינו כפסע בינינו לבין המוות. אבל זה, לא היה לנו זמן לחשוב על זה בכלל, פשוט היה זמן רק לפעול ולהינצל, וזהו. ממש לפני התרסקות, רגע לפני התרסקות. וזה רגע שנחרט לי בזיכרון. ישנם רגעים של רגע לפני התרסקות. התרסקות פיזית, תאונת דרכים, לפעמים זה התרסקות מנטלית. ואני רוצה לעורר ולשאול, שכל אחד טיפה יחשוב על מה שאני הולך לומר כאן, כי אני הולך לדבר על הרגע שלפני ההתרסקות. האמת היא שאני לא יודע כמה אנשים מקשרים בין בואו של האפיפיור לארץ, ההשקעה הישראלית הכספית, ההכנות לקראת בואו, והעובדה שהוא מתנה את ביקורו בכך שפשעיו של פיוס ה-12 ינוקו מהרקורד ביד ושם, כדי שהוותיקן יוכל להכריז עליו כקדוש. אולי כבר הזכרתי את זה פעם אחת, אבל העובדה שהאפיפיור בנדיקטוס ה-16 כרגע מעודד מדינות להשתתף, עודד מדינות להשתתף בוועידת דרבן נגד הגזענות של האום, שזה בעצם נגד ישראל, כביכול מדינה גזענית, כשאורח הכבוד היה אחמד ניג'אד, כמה מקשרים בין זה לבין בואו מאידך לארץ, והכבוד שהוא התכבד בו בבואו, וכמה אנחנו מכבדים, כביכול, נחבק, מדינת ישראל תכבד את נוכחותו ותשקיע כספים. כמה ישראלים מקשרים בין נאומו של אחמד ניג'אד מלפני חודשיים, כשכולם מחאו כפיים באום, כשהוא דיבר כנגד מדינת ישראל, ודיבר על השמדתה, ודיבר על זה שהגיע הזמן לטפל בפושעים שנמצאים פה בארץ, הגיע הזמן שהמשיח הנוצרי והמשיח המוסלמי יתאחדו כדי לטפל בפושעים כאן, לבין הכינוס שהיה שבועיים לפני כן בברלין של כל ארגוני המיסיון בעולם שהכריזו שצריך לנצר רק יהודים בעולם ולהפסיק לנצר את אפריקה או את המזרח הרחוק או להפסיק לאבד אנרגיה כי הגיע אחרית הימים וצריך פשוט להכריז to evangelize the Jewish nation פשוט כמה אנשים מקשרים בין ועידת באזל כן, הנה יום העצמאות בפתח, ועידת באזל, כן, ובשוויץ לבין ועידת דרבן נגד מדינת ישראל בשוויץ. אולי הקדוש ברוך הוא מקשר, הוא מנסה להותת לנו, או להזהיר, או להזכיר לנו שאולי אנחנו ניסינו פה לפתור את בעיית האנטישמיות והסבל של העם היהודי, ואנחנו בלעדיו לא יכולים. אולי בכל זאת נועה שם על גזענות ותוקפנות ואנטישמיות כנגד איסלאמיזם, כנגד העולם המוסלמי, מכיוון שאנחנו לא משתפים את בורא עולם פה בתוכניות שלנו. לכל הדברים האלה, לכל השאלות הללו, כמובן, אנחנו צריכים לחשוב לרגע על המחשבה, על העניין הזה שוועידת דרבן הראשונה כבר הכריזו על מדינת ישראל כאיפשהו אי-לגיטימציה ועל גזענות יתר, ובאים כרגע לחדש את תוקף המסקנות של ועידת דרבן הראשונה, והנה פתאום אנחנו איזה מין מדינה מלאכותית במזרח התיכון שהאירופאים המציאו אותה, אנחנו בליל של עמים, טוען אחמד ניג'אד, שבעצם היא איזה מין גזענות של אירופה ותרבות המערב כנגד העולם המערבי, ואנחנו ראש החץ. כך שאם נעשה איזושהי פעולה נגד הערבים, אז מיד 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 הערבים יאשימו את אירופה. אתם רואים? אתם רואים, זה ראש החץ שלכם, אתם יצרתם את המנגנון הזה, והם ירגישו נקיפות מצפון. ופתאום, כשנפתח את המערך ובעץ הדעת טוב, נגלה שהוא כותב שישמעאל יסיתו את כל העולם נגדנו. והוא גם כותב שהם עלולים להצליח. הם עלולים להצליח, אבל זה מותנה, הם הצליחו או לא. לבוא על ירושלים כדי לפתור בדרך אחרת את הבעיה במזרח התיכון. הם יבואו על ירושלים מתנאי שאנחנו לא חוזרים מתשובה, מכיוון שנבואות רעות הקדוש ברוך הוא חוזר בו. אבל זה לא מחייב שזה יקרה. אבל מה קורה לנו? האם אנחנו מבינים שבלעדי הקדוש ברוך הוא אנחנו לא יכולים? הקדוש ברוך הוא מוטט לנו, הוא מוטט לכל יהודי. אני רק רוצה לומר לכם את דברי רבותינו, הראשונים והאחרונים, שאומרים שהמשיח, הוא לא נעשה למשיח, אלא בית קץ הגאולה. ולא רגע אחד קודם לכן. וכהם דברי הרמב"ן במלחמות השם, הוא כותב, היום שנולד משה רבנו עליו השלום, הוא לא נחשב שהוא בא כשהוא נולד. כן, והוא עדיין לא היה גואל. אבל כשבא לפרעו במצוותו של הקדוש ברוך הוא ואמר לו, כה אמר השם שלח את עמי ויעבדוני, אז אומר הרמב"ן, בא. וכן המשיח, אומר הרמב"ן במלחמות השם, כשיבוא לאפיפיור ואומר לו במצוות אלוקים, כה אמר השם, שלח את עמי, אז יהיה בא. ועד היום לא בא, וגם אינו משיח כלל. כי דוד המלך, ביום שנולד לא היה משיח. אבל כשמשחו שמואל היה משיח. וביום שהמשך אליהו למשיח את משיח בן דוד, המשך אותו במצוות האל, אז הוא יקרא משיח. אנחנו רואים מדברי הרמב"ן כאן, שהוא כותב, הוא מייחס, הוא מגביל את האפיפיור לפרעה. זה מדהים. משה רבנו, הגואל הראשון והגואל האחרון, הגואל הראשון בא אל פרעה ואמר לו, כה אמר השם שלח את עמי, והגואל האחרון יבוא אל האפיפיור ואמר לו, שלח את עמי. יותר נכון, לפי מדרשי חז"ל, מדרשי משיח, כפי שעוד נראה, אז מדובר כאן על ארמילוס, שישלוט ברומא בין האבן, לפי כל המדרשי משיח. שאם עם ישראל לא יהיו זכאים ויצטרך, נצטרך לעבור מאורעות קשים כדי לחזור בתשובה. כי אז משיח בן יוסף, כותב הרב סעדיה גאון, יצטרך להיות ולמות. ובהספדו יחזרו עם ישראל בתשובה. מי שיחזור בתשובה ומי שלא יאבד את התקווה וכמובן ייסחף אחרי ארמילוס הרשע. זאת אומרת שהדילמה של אחרית הימים, לפי מה שמתואר במדרשים, היא שוב פעם בינינו לבין רומא. בינינו לבין תרבות שאולי אנחנו לא כל כך מחשבים אותה כאיום או כגורם מאיים, כי אנחנו כולנו נמצאים איזושהי סערה זמנית ככה מול העולם הערבי כרגע, איזה מין בועה. אבל איפשהו אנחנו רואים מכל המדרשים איך אומר רב סעדיה גאון? הוא כותב כך, והיה אדום ירשע, מלכות ישראל הנצחית תירש את המלכות מרומא, מאדום, והיה אדום ירשע. שנאמר, ועלו משיעים מהר ציון לשפוט את הר עשיו, ואז והייתה לה שם מלוכה, ביום ההוא יהושע מחדש מרד. זאת אומרת שעם ישראל מקבל את המלכות הנצחית הזאת, אחרי שהוא מכניע בעצם את המלכות, מלכות רומא. מלכות רומא מסמלת תמיד עבורנו, מי זה בכלל רומא? מסמלת עבורנו את הנצרות, את העולם הנוצרי, שאנחנו כרגע לא כל כך מתייחסים אליו, אבל בואו לא נשכח, לא מזמן עברנו חוויות לא נעימות במהלך היסטוריה שלמה, ובואו לא נשכח את מאמרי חז"ל ודברי חז"ל אחרית הימים בדבר אדום ובדבר עשיו, שבעצם הוא מוקד המתח. כתבתי, העולם כולו צריך להתפקח לנוכח התגשמותם של נבואות התנ"ך בדורות האחרונים. למרות אפס הסיכוי וההסתברות הלא הגיונית, מיעוט נרדף, כן, העם היהודי, הנאבק לכאורה על הישרדותו, הגשים את נבואות התנ"ך, ובעצם מאורעות חייו בירר עבור דתות המערב הגדולות ועבור האנושות כולה את כישלונה וחדלונה של תיאוריית הנטישה הנצחית של העם הנבחר. הם טוענים, אלוקים נטש אותנו. הם טוענים, אלוקים עזב את העם היהודי. התיאוריות הנטישה הזאת, כישלונה וחדלונה, מוכחים עם שיבת ישראל לארצו. עם ישראל ידי אלוקי התנ"ך. אומות העולם, מצד נגיעתם האישית, רצו בתיאוריה זו כל כך, עד כי היו מוכנים לסתור את דבר השם בתנ"ך על פסוקיו המפורשים, לסלף אותם. פסוקים המעידים את עדותו של אלוקים בעצמו. על נצחיות הברית האחת היחידה והבלעדית בין אלוקי היוניברס עם המין האנושי. נצח ישראל לא ינחם ולא ישקר, כי לא אדם הוא להינחם. יהיה זה מאוד הוגן לטעון כלפי טענתם זו של הדתות שטוענות שכביכול אלוקים נטש אותנו, כי בהיות שאלוקים חש כי הוא טעה וחזר בו מבחירתו בעם ישראל בעקבות חטאיהם המרובים של העם היהודי לטענתם, הרי שאחרי השואה ראה אלוקים לנכון לחזור בו שנית מבחירתו בדתות הנצרות או האסלאם או שניהם יחד, בדיוק מאותה סיבה של חטאיהם המרובים ורציחותיהם וסדון ליבם של אומות העולם, ושב לו בשל פיגועים, טרור, ניסיון להשמדה, הכחשת שואה, שוב אל עמו הנבחר ישראל כבתחילה. אולי כך יוכלו הדתות המערב, האסלאם והנצרות, לתרץ את תפיסתם התיאולוגית. על מנת להסביר את תופעת התגשמותם של נבואות התנ"ך, וכי מדוע הקדוש ברוך הוא מגשים את נבואות התנ"ך בעם היהודי. כנראה שבדורות האחרונים דווקא על ידי כן, אותו עם נטוש לנצח לכאורה, המכונה בפי התנך ישראל, דווקא הוא מגשים את נבואות התנך. יש לנו מאזין על הקו, ערב טוב.
ערב טוב.
עם מי אנחנו מדברים?
רוני מחולון.
רוני מחולון. כן, רוני.
אני לספר סיפור שקרה לי לפני שנתיים בערך, בנושא שדיברנו על גאולה עכשיו, על משיח.
כן.
סיפור שאולי יישמע קצת חריג, אבל ברוך השם אנחנו בתקופה שקורים הרבה דברים חריגים ואני אשם יום יום.
אשמח לשמוע.
לפני כשנתיים הייתי בשיעור תורה בצפון תל אביב, אצל אדם שהוא חוזר בתשובה הרבה מאוד שנים, אדם מאוד צדיק שעושה שיעורים בביתו, ומביא רבנים ואנשים שמחזקים כמויות יפות של אנשים. עכשיו באותו יום הבית שלו היה פשוט מלא, לא היה מקום אפילו לזוז, מה שנקרא להיכנס פנימה. וישבנו, הקשבנו שם על השיעור שנתן עורך הדין שחזר בתשובה, ושיעור מאוד מעניין ויפה. ובפתע, לקראת סוף השיעור, נשמע כל נפץ, כאילו איזה מאה צלחות נפלו מכה אחת על הרצפה, ואף אחד מאיתנו לא יזה להסתכל אחורה כדי לא לבייש את מישהו שאולי במטבח שגרם לנזק הזה. מיד לאחר רעש האוויר הזה, שמענו קול רך ונעים שאומר איזה מדהים ונהדר שאנשים מכל הסוגים, גם מאוד מבוססים, היום באים לשמוע שיעורי תורה ומתחזקים. סובבתי את הראש ואחריי עמד איזה אדם נעים מראה עם כובע שכיסה לו כמעט את הפנים, פנים עגולות, דבש חולצה, חולצה בהירה, ונראה כמו איזה מגן דוד, משהו מתחת לחולצה מוזר שמשך את עיניי. הייתי עסוק בלהסתכל על החולצה שלו, בעוד הוא משבח את זה שכל כך הרבה אנשים שהם מבוססים וחזקים חוזרים בתשובה היום ובאו לשמוע את השיעור ומאוד מתרגשים ממנו. ומיד כשסיים לדבר וחזרו כולם הביטו לכיוון הרב, ממש שניות אחרי זה סובבתי את הראש ופשוט איפה שהוא עמד הוא נעלם. עכשיו בשביל לצאת מאיפה שהוא היה הוא היה צריך להגיד סליחה סליחה ופשוט לדחוף כמות גבוהה מאוד של אנשים כדי להגיע לדלת. פשוט לא היה שם יותר. אז אני לא יודע מה זה היה, אבל אני רק יכול להגיד לך כשהגעתי לבית שלי, כשאני משחזר במחשבה את כל הנפץ העז שהיה, ואת האדם הזה שהיה שם שלפני זה לא ראיתי אותו, הצורה המיוחדת של הבגדים שלו והכובע שפיסת עיניו, ומה שהתרכזתי הייתה בחולצה שנראה כאילו מגן דוד מתחת לה, כל זה אני משחזר בביתי ויוצא מהמקרחת, ופתאום אני אומר במחשבתי, זה היה אליהו הנביא. אני פותח את הדלת של המקלחת ויוצא, הבת שלי עומדת בפתח של הדלת, גם היא הייתה בשיעור באזור של אנשים, ואומרת לי, אבא, ואני אומר, זה אליהו הנביא, והיא מתחילה לבכות, כי זה מה שהיא רצתה להגיד לי.
זאת אומרת, היא בעצמה ראתה גם כן את אותה דמות?
כן, היא ראתה אותו מאחורנית קצת, וגם היא ראתה שהוא נעלם, כאילו אף אחד לא, הוא לא ראו אותו יוצא פשוט, הוא היה שם והוא לא היה שם לאחר מכן. עכשיו, כל הנפץ של הארץ של הצלחות שהתפוצצו, זה גם כן היה פשוט לא היה כלום המטבח, הסתכל לי אחר זה אחורנית, שום דבר לא שבור, המטבח מחובר לסלון בעצם, זה לא היה כלום, שום דבר לא שבור שם.
יכול להיות שאנשים לא שמעו סביבך, אתה שמעת לבד?
הבת שלי גם שמעה את זה, והיא אמרה מה שאני אמרתי, שלא היה נעים לנשים לסובב את הראש אחורנית, לא להלבין את הפנים של מי ששבר כל כך הרבה צלחות במכה אחת. אבל לא היה צלחת על הרצפה, כי ממש הסתיים השיעור כשהוא דיבר, ושניות
אחרי
זה
סובבתי
את הראש, ובאנו התחלנו לצאת, לא היה בעצם שום דבר שבור שם, לא היה כלום.
מדהים, יפה.
ואמר שלפני שהמשיח מגיע, אליהו הנביא התחיל, איך אומרים, להופיע, וקצת לעזור, מה שנקרא.
נכון, אני הקראתי את זה כאן לפני כן, שבעצם משיח בן דוד, אליהו הנביא אמור להגיע לפני, משיח בן דוד ישיב לאהבות על בנים, ולב בנים על אבותם, או גם במלאכי, כתוב, כן, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אני שמעתי הרבה סיפורים דומים, אני לא יודע אם שמעת את זה, אבל אולי אני אספר למאזינים, אני לא יודע אם אני אדייק בסיפור, אבל אני זוכר את הסיפור ככה בקווים כלליים על אוטובוס שעובר ויש תאונת דרכים בצד, ומישהו נעמד ליד הנהג ומבקש ממנו לעצור ולפתוח את הדלת. והוא יורד מהמדל של האוטובוס, ניגש, ופשוט מבצע ניתוח טרוקר. זה פשוט לוקח את מפרק את העת, לוקח את ופשוט תוקע אותו בצוואר, כדי שהוא יוכל, פשוט כדי שהוא יוכל לנשום, כי הוא איבד את האפשרות לנשום, כנראה שהיה ספזם באזור הלסת, ולא היה אפשר לבצע הנשמה או משהו כזה. הוא פשוט ביצע לו ניתוח ממש בצוואר, והאיש הזה עלה לאוטובוס, ואופס, לא היה אפשר, הוא הציל את חייו של אותו פצוע, ונעלם, ולא היה לזה שום עדויות יותר, האדם הזה נעלם, לא יכול לעלות עליו בשום דרך. סיפורים רבים מהסוג הזה, כמו למשל, עוד סיפור שסיפרתי לפני מספר שבועות, על הקבוצה של חסידי רבי נחמן מברסלב, שנכנסו לקבר של יוסף הצדיק בשכם, ובמשך כל הלילה הם התפללו, הם עברו על פקודת אלוף, אסור להם להיכנס לשטח, השטח היה סגור לחלוטין, והחיילים הורו שגם אם יקרה משהו, אסור להם להיכנס בכל מקרה לשטח, ובמהלך הלילה איכשהו הם סיימו את ספר התהילים, והתחילו לומר קדיש, ואחרי זה אחרי תיקון חצות ואחרי קריאת תהילים, ופתאום אותו בחור שאמר את הקדיש אמר את זה בהתלהבות, והוא לא שם לב שממש הערבים שומעים אותו לתוך הדממה שלה לפנות בוקר, והערבים שם מתאגדים, מתקרבים לכיוון הקבר של יוסף הצדיק בשכם, ואותו מנהיג החבורה הזאת, שהקצין לשעבר פשוט כינס אותם ואמר להם, אחריי, כולכם אחריי, הוא עבר בפרדסים, בשדות, בכל מיני, הוא ניווט פשוט, בשטחים לא... והערבים רדפו אחריהם, אטבח אל יהוד, אטבח אל יהוד, ובסופו של דבר הם נאלצו להיכנס לבסיס של צהל, לחתמר, ותפסו אותם שם, הם מתפקדים, מסתכלים אחד על השני, נער בן 14 חסר, הבן של המנהיג של החבורה הזאת, הוא פשוט מפליט צעקה נוראה מקרבו, ותופס את הקצין הזה, אומר, אתה חייב להיכנס, הוא אומר, אני ממש מצטער. זו פקודת אלוף, אני לא יכול להיכנס, ובאיזשהו שלב הם רואים דמות שמתקרבת לכיוון החתמר של צללית, וכל ה... צלפים מכוונים את הנשקים לכיוון הצללית הזאת שמתקרבת, לכיוון הבסיס, לכיוון החתמר, ובאיזשהו שלב האבא מזהה שזה הבן שלו, והוא רץ ויוצא משם ומחבק אותו, תורידו את הנשקים, תורידו את הנשקים. הוא שאל את הבן שלו, איך הגעת? איפה היית? מה קרה? אז הוא אומר לו שהוא פשוט, כשאמרו קדיש, הוא היה צריך ללכת לעשות, להתפנות. אז הוא הלך מסביב, וכשהוא חזר, אז הם כבר לא היו, אז הוא התחבא בתוך הקבר שם, מאחורי הקבר. והוא ראה זקן, לובש לבן, זקן לבן נכנס, ומדבר איתו בעברית, ואמר לו, הוא משיט לו יד, אמר לו, בוא איתי. הוא דיבר איתו בשפת המשנה, כך הוא מתאר, ופשוט הוביל אותו עד לכאן, אז הוא לו, אבא, מה, לא ראית אותו, הנה, הוא פה, הוא מסתכל, הילד מסתכל ימין השמאלה, רואה שהוא... שאין אף אחד. מי היה הזקן הזה? לא יודעים. אבל בגלי צהל, ב-8 בבוקר וגם ב-12 בצהריים, זקן אלמוני הציל נער מהקבר של יוסף הצדיק בשכם. אלה היו החדשות לפני, אולי 4 שנים, משהו כזה, 4.5 שנים, לכל היותר.
אני זוכר גם את הנהג מונית, שמעת על הסיפור שחזר בתשובה לפני איזה 6 שנים בערך, נהג מונית שנחטף על ידי ערבים וזרקו אותו בגז של המונית ונסו לג'בלאות לאיזה כפר ערבי שם ליד ירושלים והתפלל לקדוש ברוך הוא, היה חובש כיפה סרוגה אם נראה את זה, והוא התפלל לקדוש ברוך הוא שיעזור לו והצליח ללחוץ מאחורית אחרי שהמונית עצרה את הדלת ולפתוח את הבגז, והוא סיפר שהוא יצא החוצה והוא ראה שהכל מסביב ג'בלאות, ערים, ועד אפילו איפה הוא נמצא, בערך הוא ברח וטיפס על איזה עץ, ניסה להסתכל סביב, ועוד פעם צעק לקדוש ברוך הוא שיעזור לו, והוא אמר שהוא ראה רוכב אופנוע עם קסדה מגיע לשביל למטה, מסמן לו שירד, ואז הוא ירד, אותו רוכב אופנוע לקח אותו עד כביש ירושלים תל אביב, מסר לו את הפלאפון שלו, התקשר למשטרה 100, ואחרי שהתקשר למשטרה, הוא אמר שהוא המריא לכיוון האוויר, פשוט התאיידה ונעלם כלא היה. המשטרה אחרי זה אמרה שהצלצול שהם קיבלו, כאילו נמחק במחשב. קיבלו אותו, הם הגיעו לאסוף אותו, אבל במחשב המשטרתי לא היה רשום הצלצול הזה, כאילו לא התקבל.
מעניין.
אותו אחד חזר בתשובה, נדמה לי זה גם היה לפני 6 שנים, או 7 שנים בערך.
אתה כשלעצמך, בעל תשובה כרגע, נכון? כמה שנים?
אני בעל תשובה בשנת 2000, הייתי בדיוק בגיל 40 ומשהו, שבעצם היה לי משהו יוצא דופן, היה לי 41 מעלות חום, ובאותה תקופה ניסיתי לטפל בדברים בצורה הומאופתית, כי אחותי למדה את המקצוע והייתה הומאופתית, והתעקשתי לא לנסות בדרך קונבנציונלית. אחרי 10 ימים בערך של 41 מעלות שהצלחתי אולי לרדת ל-40 ולעלות, הגעתי לרופאה שלי, הרופאה בקופת חולים כללית. עכשיו היא מאוד התרגשה לראות אותי, היא ראתה לי כרטיסייה ריקה, היא אומרת לי, 20 שנה אתה רשום אצלי, זו פעם ראשונה שאתה בא. אמרתי לה, כי בדרך כלל אני משתדל לטפל בדברים שיש לי בעצמי בצורה טבעית, ולא להגיע לאנטיביוטיקות וכל סוגי הרפואות שהיום לא משפיעים. היא בדקה אותי, אמרה לי, אני אומרת שאתה צריך להגיע דחוף לוולפסון, או אני מוכנה לתת לך כל בית חולים בארץ שאתה רוצה, רק שתגיע לשם. אמרתי לה, תראה, בגלל זה לא ראית אותי 20 שנה, אני לא הולך לבית החולים. קיצור, היא שכנעה אותי כן להגיע לבית החולים וולפסון, שהוא לידי. זכור לי שעשו לי צילום ריאה, וכשיצאתי באו אליי הרופאים של הרנטגן ואמרו לי, תגיד לרופאה שלך שאנחנו אמרנו שהיא יכלה לזכות בלוטו. אמרתי להם, מה פירוש הדבר? הרי הסיכוי לזכות בלוטו הוא 1 ל-7-8 מיליון. אז אמרו לי, כן, אז זה שאמרה לנו לעשות לך צילום ריאה, לא היה שום אינדיקציה שהריאה השמאלית שלך לא פועלת. לא מחסור בחמצן, לא שיעול, לא חרחור, כאילו מישהו ניתק אותה, כמו מהחשמל נקרא לזה. וזה שאמרה לנו לעשות את הצילום הספציפי הזה, חסך לה, יכול להיות שאפילו הציל את החיים שלך. טוב, ישר חיברו לי אינפוזיות, העלו אותי לקומה השנייה, ושכחתי לציין שבשבועיים האלה, היה לי כל הזמן הרגשה מוזרה, כביכול אני יורד מדרגות, כשאתה נופל ממדרגה למדרגה, או כמו מטוס, כשאתה נופל ממערבולת, יש לך הרגשה לשנייה של נפילה, ואז אתה נעצר, אתה מרגיש כאילו נפילה בלב כזה, מקו שנעצרת. היה לי איזה שבועה עם הרגשה כל הזמן מוזרה, שאני יורד מדרגות בלתי נראות, לא באופן מוסבר או הגיוני. ובאותו זמן שחיברו אותי לאינפוזיות, בית חולים עדיין כמו השבועים האחרונים, כל כמה דקות היה לי את הרגשה המוזרה הזאת. עכשיו ביום השלישי שהייתי בבית חולים והורידו לי את האינפוזיות, אז הרופאים אמרו לי שאין להם מושג מה יש לי, שכל יום הבדיקה דם חוזרת שלילית, כל דבר שהם ניסו לא מצאו, לא חיידקים, לא נגד בעלי חיים, לא אבק, שום דבר שמוכר להם לא התגלה שיש לי. כמו שציינתי, אני בלילה השלישי נכנס להתקלח בשעה 3 בבוקר, מאחר וזה הזמן שהמקלחת בעצם ריקה ולחץ שם בחוץ, וממילא אני לא ישן, עם 41 מעלות חום, אדם לא יכול לישון, יש לך הרבה אדרנלין שדורם בגוף. ועמדתי מול המראה, איבדתי על עצמי אחרי המקלחת, נפתרתי כפתור אחרון של החולצה העליון, ואז הסתכלתי ואמרתי במראה, ריבונו של עולם, כאילו אלוקים, השתמשתי בשם אלו, למה הבאת אותי לעולם לסבול? ובאותה שנייה הרגשתי קליק, ירידה אחרונה, כביכול ירדתי מדרגה אחרונה והגעתי לקרקעית, שאין יותר מדרגות, ובאותה שנייה התחבר לי כמו כבל חשמלי למרכז המוח. ופשוט הפכתי להיות בורג קטן מאוד בתוך מערכת ענקית שפועלת. ההרגשה הייתה נהדרת, בלתי ניתנת לתיאור. פשוט עלה לי חיוך על כל הפנים. ההרגשה שאני בורג קטן מאוד מאוד במערכת הזו המסודרת המאוד, וישבתי ליד המיטה שלי עם רגל על רגל, עם חיוך, פעם ראשונה ישבתי רגוע, ושמעתי, הרגשתי איך מחליפים איתי נתונים, אפילו שמעתי קליק, כביכול, מישהו הכניס דיסק לתוך המוח שלי, ובעצם שאלו אותי שאלות בצד הימין, של המוח, ואני אתן להם תשובות. עכשיו, אין לי מושג מה נשאלתי או מה עניתי, אני רק יודע שזה היה בקצב של דיבור, ולא בקצב של מחשב מהיר. ואז נאמר לי בצד השמאלי של המוח, רוני הלילה תתישן. עכשיו, שתבין, אני לא ישנתי אולי 10 ימים. זה מאוד שמח אותי לשמוע את העניין הזה. ואז נאמר לי עוד פעם, הלילה יגנבו לך את הארנק מהכיס. טוב, הוצאתי את הארנק שהיה בכיס של החלוק של הבית חולים, העברתי אותו לחלוק של החולצה, שמתי את היד השמאלית שלי עליו, כיסיתי את עצמי היטב ופשוט בשנייה נרדמתי. ותוך כדי שאני יושן, וממשיך להיות לי הקבל חשמל לראש, אני ממשיך לענות ולהחליף נתונים, נקרא לזה, ואז המוח אומר לי, ברגע זה גונבים לך את הארנק מהכיס. התשובה שלי במחשבה הייתה שגנבו 1,000 ארנקים, מה שאני עובר עכשיו שווה את כל הכסף שבעולם. וכך אני ממשיך לישון. עכשיו, לפני שהתעוררתי, אני רואה כמו שמיים שחורים ועליהם כוכבים. הכוכבים היו מסודרים בכל מיני צורות למיניהם משונות, ואני קראתי אותם כמו שקוראים ספר, רק מצד שמאל לצד ימין וחוזר חלילה. בערך 20 ומשהו דפים כאלה של כוכבים היו על רקע שמיים שחורים, ואחרי משתישבתי המיטה והתעוררתי. איבדתי סביבי, ראיתי שאני יחידי במחלקה חוץ מחולה שהיה בערך 6 מטר ממני, והכנסתי את היד לכיס, כמובן שהארנק לא היה שם, אבל הרי נאמר לי לפני זה שהוא יגנב, ושאלתי את מה אני אמור לדעת, ריבונו של עולם, אם הייתי אצלך תן לי סימן, קיבלתי סימן שדיברתי לאחר מכן עם רב מקובל, שאני לא אפרט אותו כרגע, קיבלתי סימן, ואז שאלתי, אלוקים, אם אי מה אני אמור לדעת, נאמר לי במוח 3 דברים. 1, אסור לפגוע באנשים. 2, אסור לדבר דברים רעים על אנשים. ו3, יש בנו חומר מהכוכבים הכי רחוקים באטמוספירה. אפילו מיליארדי שנות אור מאיתנו, יש לנו חומר בגוף מהם. זהו, נקודה, לא תחזור בתשובה, ולא שום דבר אחר. טוב.
איך זה מתקשר לחזרה בתשובה? זה אינפורמציה. כללית, איך אתה מקשר את זה למחויבות, לשמור מצוות, להתחבר?
לא, לא שומע אותך.
איך אתה מקשר את זה למחויבות, לחזור בתשובה? אינפורמציה, קיבלת או חווית איזושהי חוויה ככה, כן. טרנסנדנטלית, משם, נשגבה, מה?
כן, כן, משם, כשיצאתי מבית החולים, הלכתי לרב שהוא נחשב רב מקובל, שבע דורות, הוא הקריב אליי מטבע מכסף טהור, והיא נדבקה אליי וחוזר חלילה, והוא אמר לי, אתה עברת הערה, ככה קוראים לזה. טוב, לא אמר לי שום דבר, והמשכתי בחיים רגיל.
מה זה נדבק לגוף?
כן, הוא הקריב את זה אליי, ופתאום המטבע הזה ינק לחזה שלי ונדבק, כאילו אני מגנט. ועל המטבע כסף שהוא הקריב אליי, היה כתובים שמות קודש, הוא עשה את זה פעם שנייה, והוא אמר לי, אתה עברת הערה, כך קוראים לזה. טוב, לא אמר לי שום דבר המילה הזאת, והמשכתי בחיים, מה שנקרא, באופן רגיל. כעבור מספר חודשים, אני, בזמן השינה, אני רואה פתאום רב, שאני עומד בתור להתפלל עם רב, עכשיו, אני בחיים לא התפללתי לפני זה, אני בקושי הייתי בכנסת בבר מצווה, ולא שמרתי כשרות ולא שום דבר.
אתה בן 40.
הייתי בדיוק 40 וחודש שזה קרה, משהו כזה. ואני בחלום רואה שאני ממתין בתור להתפלל עם רב שאין אני רואה את פניו. אני רואה זקן ארוך לבן, ואנשים שכל אחד מחכה לתור שלו. ובחלום המתנתי שעות רבות עד שהגיע התור שלי, ועמדתי מאחורי מצד ימין שלו, וככה התפללנו ביחד, והתעוררתי מהשינה, ישבתי במיטה, אמרתי, רוני, זה לא היה חלום. זה היה מוחשי, זה היה אמיתי, זה לא חלום. למחרת בבוקר התייעצתי עם רב בירושלים, שהוא רב חסידות שם מסוימת, והוא אמר לי שאני יכול להחליף את השם משפחה שלי לשם שאותו רב קרא לי בחלום. וכך באמת עשיתי, החלפתי את השם משפחה לשם שאותו רב קרא לי בחלום בזמן שהתפללתי איתו. עכשיו, עברו מספר חודשים נוספים, ועוד פעם אני יושן ואני שומע קול שאומר לי, רוני, אסור להדליק אש בשבת. טוב, אני קם בבוקר, אני לא ראיתי פנים, לא דמות, לא שום דבר, והכל נשמע מאוד, החלטתי. הבת שלי גרה איתי, אמרתי לה, תשמעי, דבורה, מהיום והלאה, אנחנו לא מדליקים יותר אש בשבת. כך אמר לי כל הלילה בחלום, לראות פנים או דמות, וככה נעשה. טוב, הסתכלה עליי, חשבה שאני קצת זז משהו במוחי, אבל בסדר. אז בשבתות נסענו לאכול בחוץ, בבית, לא הדלקנו אש. עברו מספר חודשים נוספים, ואותו קול חוזר אומר לי, רוני, אסור לפתוח טלוויזיה ורדיו בשבת וחג, עוד פעם שאני יושב. אני קם בבוקר, אני מלבד של שמי, אותו קול שאמר לי, אז אסור להדליק אש בשבת, חזר ואמר לי, אסור לפתוח טלוויזיה ורדיו בשבת וחג. אנחנו לא נפתח יותר טלוויזיה ורדיו בשבת וחג. אז כך ראינו אצל שכנים, ראינו אצל חברים, בבית לא פתחנו. והתחלתי לחשוב, למה דווקא שבת וחג? למה לא יום ראשון? למה לא יום שישי? מה הקשר? טוב, עברו כמה חודשים, ואחרי נפל שבת וחג ביחד שהיינו בבית. הבת שלי הייתה בת 16, ושבת יוצאת, והיא אומרת לי, מה, עכשיו אני לא אפתח טלוויזיה בגללך? אמרתי, שמי, ככה סיכמנו. לא בא בחשבון. עכשיו, אני לא יודע מאיפה באה לי המחשבה הזאת. אמרתי לה, תשמי, שתמשכי ספר מהמדף, יש שם ספרים שהם לא ספרים ש... ספרי קודש, אלא ספרים כמו בלשים, או כל מיני ספרים שהם לא שייכים לעולם הדתי. ואמרתי לה, תמשכי ספר, אני לא יודע מאיפה אותה, מאיפה הגיע לרעיון למוחי, ואמרתי לה, תשאלי בכל רם, האם מותר לפתוח טלוויזיה ורדיו בשבת וחג ותפתחי. מה שכתוב בצד ימין למעלה, אני מקבל. טוב, הסתכלה עליי, חשבה עוד פעם, שמשהו בראש אצלי לא תקין. לקחה משכה ספר, שאלה בכל רם פתחה והתחילה לראות נקשולה שיניים. ואני בא מסתכל, כתוב מצד ימין למעלה, זה מתחיל כך, יהודי לא פותח טלוויזיה ורדיו בשבת וחג. ואז היא אומרת לי, לא יכול להיות בחיים דבר כזה. לא יכול להיות בחיים דבר כזה. אתה בטח פתחת 100,000 פעמים בדף הזה. אמרתי לה, תביא לי את הספר בבקשה, היא הביאה אותו. והראיתי לה שחלק מהדפים של הספר מחוברים. עדיין לא קראתי את הספר הזה. הוא היה חדש. וכך, משם המשכנו לערכים, וברוך השם, מערכים התקדמנו.
ערכים, אתה מגיע לסמינר הערכים?
כן.
יפה.
זה לפני 6 שנים, זכינו לעשות את זה במגדל העמק, אצל הצדיק, הרב דוד גרוסמן, אותו תגן עלינו. ושם פשוט שמענו שיעורים, התקדמנו, יצאתי עם כיפה על הראש משם, וברוך השם, מאז עברנו עוד כמה דברים רוחניים מאוד משמעותיים, שעזרו לנו, ומאז גם פגשתי אנשים שעברו דברים שהם לא בגדר טבע, כביכול נוצר איזה מגע, כמו רדיו, האנטנות, שאנשים שעברו דברים מעל הטבע, פתאום היו פונים אליי להתייעץ איתי. למשל, אני ישבתי בספרייה, פתאום בא אליי הספרנית, ואומרת לי, סליחה, אני יכול להתייעץ איתך במשהו. אמרתי לה, בבקשה. אבל כבר חייכתי, כאילו, הייתה ראשונה, אמרה לי, תשמע, עברתי ניתוח, מצאתי את עצמי, פתאום התקרבת לאור לבן גדול, נכנסת פנימה, הולכת אל הסוף, היה שם חול לבן, והתחיל לספר לי את זה, וחייכתי, שמעתי כבר לפני את הסיפור הזה. היה לי כמו מין מגנט או חיבור מסוים שאחרי מה שעברתי, אנשים שעברו דברים שהקדוש ברוך הוא נתן להם מערה, כביכול הרגישו משהו כזה, ופנו להם מקומות שני, ואפילו כתבתי ספר על העניין, וסופו של דבר החלטתי שאני לא מוציא את הספר לאור, מאחר ולא קיבלתי אישור לקח מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה שעשיתי בעצם, לקחתי את הספר, אמרתי, אין אני יודע אם מותר לי לכתוב את הדברים שכתבתי, או את הייעוץ שכתבתי בספר שיעץ לאנשים מה לעשות במצב מסוימים, אחר ואינני רב. ושלחתי אותו למערכת ואמרתי בכל רם, בבונו של רם, אתה יודע הרי שאין אני יודע שום דבר, ואם זה אמור להגיע ליעדו הספר שיגיע, ואם לא שלא יגיע. שלחתי אותו בדואר רשום, ועד היום יש לי את הפתק מהדואר, הספר פשוט נעלם, הוא לא הגיע אף פעם ליעדו, והבנתי שהוא לא היה אמור להגיע.
יפה. קודם כל, תודה רבה לך ששיתפת אותנו. יישר כוח גדול. אני מאחל לך הרבה הצלחה בהמשך הדרך, להתחזק, ותודה שחיזקת אותנו. כל פנים, אני הייתי רוצה להמשיך ולספר לעם ישראל לא סיפור פרטי, אלא סיפור קצת יותר כללי, על משהו שאולי כל עם ישראל צריך לדעת. במלחמת ששת הימים היה עוד נס, אחד נוסף לנס שאנחנו כולנו מכירים. הוא היה בלתי צפוי, הוא קרה ביוני 1967, לאחר שבועות של משבר ומתח נורא, הרוסים חימשו את הערבים במשך שנים. וכך נהנו הערבים מעליינות צבאית גדולה על ישראל, שאת אוכלוסייתה הם ציפו לזרוק בקרוב לים. מנקודת מבט צבאית לא היה לישראל שום סיכוי שבעולם, על אף שהצליחה בתחילת הקרבות, וגם זה באורח פלא להרוס כמעט ללא התנגדות את חילות האוויר המשותפים של מצרים, סוריה וירדן. בכל זאת, היו אויביה המסוגלים למחוק את ישראל מעל המפה. מומחים גרמנים וצ'כים בנו במשך שנים את המתקן שיגור הטילים שבלחיצת כפתור יכלו להשמיד את האוכלוסייה העירונית במדינת ישראל. אך כאשר נלחצו הכפתורים, לא פעלו בסיסי הטילים. בסיס שלם של טילי קרקע, סם 2, נמצא תקין ללא דופי, ממערב למעבר המיתלה, ובו 11 טילים מוכנים לשיגור. אם כן, ישראל ניצלה בדרך על טבעית. העיתונות הישראלית, שתמיד הייתה שמאלנית ואנטי דתית, הכריזה כמעט פה אחד, שלא היה ניתן להתגבר על העליונות האויב, אילולא עזר אלוקים לישראל, הזהירה והמבודדת. שימו לב, זה נס שאולי אנחנו לא כל כך מפורסם, אולי לא כולם יודעים עליו. אנחנו מדברים על זה שבעצם, נכון, חיל האוויר השבית בתחילת המלחמה כבר את כל החילות המשותפים של מצרים, סוריה וירדן, אבל על כל פנים הם יכלו עדיין למחוק את מדינת ישראל ללחיצת כפתור. אמנם היהדות בכללותה מתנכרת כיום למסורת הדתית, אולם ניצוץ האמונה הנצחי, שהוא חלק מנשמת היהודי והחבוי עמוק מאוד בליבה, לא קבע. כל שדרוש להתלקחותו מחדש הוא ההזדמנות לכך. כפי שהראו אירועי מלחמת ששת הימים, הניצחון האל-טבעי, תוך 6 ימים על צבאות עמי ערב, הרבים מספור, כן, ובשיאו כיבוש ירושלים, הטביע רושם עצום על יהודים ועל הגויים בכל העולם. כבר לא מדברים על זה שהעולם הנוצרי היה סבור שהוא החליף אותנו, והוא בעצם יעקב, ואנחנו הפכנו להיות עשיו, והם היו אמורים להתכנס מכל העמים חזרה לארץ ישראל, ולהגשים את נבואות התנ"ך, ולקחת כל ברכות התנ"ך, והם לא עשו את זה, אלא העם היהודי מתכנס, ובו מתגשמים הנבואות התנ"ך, וסתירת הלחי הנוראה שמקבל לעולם הנוצרי, גם העולם המוסלמי, רואה את מדינת ישראל הקטנה, 2 מיליארד בני אדם, מסתכלים על איזה מין מדינה קטנה, ולא קולטים מה קורה פה. בניגוד לכל נבואות הקוראן, שהעם היהודי יכול להזיק רק מעט, הוא לא יכול בכלל לפגוע בכם. מיד כשהם יתחילו את המלחמה, אומר הקוראן, הם יפלו לפניכם, הם יפנו לכם עורף. וזה לא קרה במלחמות ישראל. כל האוכלוסייה בישראל הרגישה מרוממת ומאוחדת, יהודים דתיים ולא דתיים כאחד, הביאו תודות לאלוקים. בעל טור אנטי דתי ידוע, אהרון אמיר, התלונן בסיכום סוף שבוע שקשה להימלט מהרוח הדתית ששררה באוויר ב-67. לצערו, אפילו ילדיו, שוודאי לא חונכו על אידאלים דתיים, כשכלשהם קראו אלוקים שומר עלינו. רות בונדי כתבה גם היא במוסף שבת של דבר וכוננה. שימו למה כותבת רות בונדי. בלתי אפשרי בימים אלה לכתוב קטע, חיבור, מאמר או כתבה ולא לערב את אלוקים, או לפחות לדבר על ניסים. ערכם של השמיים עלה באופן ניכר בחברה הישראלית החילונית במשך 6 הימים האלה. אתאיסטים נהיו למאמינים, וגם הם אומרים תודה לך אלוקים. כך כותבת רות בונדי. אפילו ג'יימס רסטון, הפרשן הנודע של הניו יורק טיימס, כתב בטור האורך שלו ב-14 ביוני 1967, סיקור השטח האותנטי ויותר של מלחמת המזרח התיכון, בינתיים, זה הפסוקים מספר בראשית, פסוקים ב' וו' ופרק מ'ו', שאומרים, ויאמר השם אל ישראל במראה הלילה לאמור, אל תירא מרדה מצרים, כי אשחה שם לגוי גדול, אני ארד עמך מצרים, ואני אהלך גם עלו. לכן נראה שאחרי ככלות הכל, היה לישראל בעל ברית. הקדוש ברוך הוא. שימו לב, זה פשוט פרשן של ניו יורק טיימס, הוא לא בדיוק יהודי, אבל הוא מבין את זה. אך מה שחשוב מכל הוא, שלרבים הייתה זו נקודת מפנה בחייהם, הישראלי החילוני המלומד, נמשך עתה לכותל המערבי להביע את אמונתו המודחקת. האירועים המסעירים סיפקו מימוש מטאפיזי עמוק, שעמד בניגוד בולט לכל הכוחות האתאיסטים ששלט בסביבתו, מימי ילדותו, שבעתיו לא יכול היה להתייחס כראוי לצרכיה המיוחדים של נשמתו היהודית. העובדה שבעזרת השם שוב עמדו יהודים בכותל המערבי, הביע רגיעה פנימית. הישראלי הכיר בשקר של הכחשות אלוקים התמידיות שלהן נחשף, וקיבל בברכה את הקול הדתי המודחק בליבו, את הקול הפנימי של הנשמה. במיוחד החיילים שחזרו משדות הקרב, גם אלה שלא ראו מעולם תפילה ואת כנסת, והיו עדים להצלה האלוקית במצבים הבלתי אפשריים ויותר, נפעמו כאשר התרפקו על הכותל, בהגיעם להר הבית. כבר לא היו תפילות אבותיהם במשך דורות רבים למלכות השם בירושלים, הזיה נאיבית שהס מלהזכירה. אך לא רק חיילים התחילו להאמין בעזרת האלוקים לאחר מלחמת ששת הימים, אלא כלל האוכלוסייה בישראל ובתפוצות החל להכיר במשך הזמן שישראל אינה עבודה. יהיו אויבי אשר יהיו, היא אינה עבודה. הקדוש ברוך הוא שומר על העם היהודי. רגשות דתיים אלה דרבנו יהודים רבים שחיפשו אושר נשגב יותר למלא את הוואקום הרוחני של התקופה. בחיפושיהם הם נשכו לדתות אחרות, מה לעשות, הרקנות הישראלית משכה אותם לכל מיני מקומות בעולם, ולפילוסופיות השונות במחאה נגד הרקנות של החברה החומרנית, המטריאליסטית, המערבית. אך בעקבות ההצלה האל-טבעית במלחמה, הם גילו מימד נוסף של יהדותם. הנס, הכלל ישראלי, של כלל האומה, ההגנה המטאפיזית של העם היהודי בארץ ישראל, מימד שסולף במשך עשרות שנים בשל השאיפות הציוניות להיות ככל הגויים, הם הבינו שאותם אנשים שטענו שמגיעה להם נחלת ארץ התנך של ישראל במאה ה-20, היו צאצאי אלה שעמדו על הר סיני וקיבלו על עצמם את התפקיד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. יהודים רבים היו מוכנים בפעם הראשונה בלבבות פתוחים והבנה חדשה לגמרי של חייהם להתייחס ליהדות ברצינות. שמירת מצוות התורה לא הייתה עוד נחלת העבר. דומה היה כאילו רוח חדשה הופכה לתוך הדור. תקופה זו ציינה אפוא את תחילת תנועת התשובה של שנות ה-60 המאוחרות ושנות ה-70 המוקדמות. את השתתפות לומדי תורה בפעולות שנועדו לסייע לצעירים ולמבוגרים בבקשתם לערכים יהודיים אותנטיים והדרכה של תורה. ישיבות לשווים צמחו במקומות רבים בישראל. מעניין לציין שרוב התלמידים במוסדות אלה היו נוער מחוץ לארץ, ומצב זה שרר אחרי מלחמת יום כיפור. לעומת זאת, החילוניות הרשמית ניצלה אירועים אלה כהוכחה למדיניותה, כוחי ועוצם ידי. לטענתה, המטרה הציונית לפתור את הבעיה היהודית באמצעים חילוניים לגמרי הוכיחה את עצמה. ראה ערך דרבן. דרבן 1, 2. לא עוד, הכריז בביטחון עצמי מנופח, יחזור על עצמו מצב הגלות של רדיפות היהודים והשמדתם. לקחנו את גורלנו בידינו, אך למרות רגש אנטי-דתי זה, נראתה גם סובלנות מסוימת כלפי היהדות האורתודוקסית. התרוממות הרוח של הניצחון, ההערצה של כל העולם כמעט לעם הקטן והגיבור הזה, שסוף סוף הצליח לכבוש את ארצו, כולל ירושלים המאוחדת, חברון, בית לחם, סחפה את היהדות בכל העולם. העלייה מארצות הברית, המערב גברה, וכן גברו ההשקעות והתרומות, ורמת החיים הכללית עלתה באופן משמעותי. על רקע שליחותו ההיסטורית של עם ישראל, כוונה העלייה כלכלית זו למרבה האכזבה למימוש אידיאלים חומרניים בלבד. לדאבון לב הוחמצה ההזדמנות, שהעניקה השגחה האלוקית. לקשר את הברכות הכלכליות למודעות הרוחנית העמוקה. היה לנו להבין שהברכה הכלכלית העצומה הזאת מקורה מהקדוש ברוך הוא. הוא מרעיף עלינו. במקום לייצא תכונה יהודית זו לעולם הגדול, ההנהגה החילונית נאמנה לאידיאלים הציוניים, התבוללות לאומית, נורמליזציה, יבוא של תרבות. יבאה לארץ את כל פירושה השונים ויישומיה של השאיפה החומרנית. ניגעה החברה של האומות, חמדנות, אהבת בצע, הפקרות, גאווה, חוסר כבוד, מתירנות, פשע, חוסר סיפוק, נהיו חלק מהמציאות הישראלית. מה זה להיות ישראלי? תחשבו על זה. אך האכזבה הגדולה ביותר הייתה המתקפה הכללית נגד היהדות שנקראת אורתודוקסית. האפליה והשפיטה המוטעת בתקשורת השמאלנית. הדברים הרחיקו לכת עד כדי כך שראש הממשלה גולדה מאיר הביע צער רב על כך שעיסוקה הראשוני של הממשלה באיום הערבי לא אפשר לה לטפל בבעיות השרשיות יותר, בעיית היהדות האורתודוקסית. לא היה לה זמן לטפל בבעיות היהדות האורתודוקסית, היא בעיה. כנגד הרקע הפנימי הזה, ההשגחה פיתחה הזדמנות נוספת להתערבות אלוקית ניסית, לעומת סכנת החורבן של ישראל. על אף כישלונו המחפיר במלחמת ששת הימים, הצליח נאצר לשכנע את רוסיה להמשיך את הספקת הנשק למצרים. הוא טען שאם תינתן לערבים הזדמנות אחת נוספת להשמיד את ישראל, הם ימחקו את ישראל מהמפה. כך החלה מלחמת ההתשה, 1967-1970, רבת העבדות. התפוסה במלחמת ששת הימים השפיעה באופן שונה לגמרי על רובה הגדול של האוכלוסייה המוסלמית במצרים. העם המצרי התמרמר על נאצר שמחר את המדינה לקומוניסטים הכופרים, ולכן התעורר בארץ זו גל של רגש דתי שהגיע לשיא בכניסת אנואר סעדת לזירה המדינית. למרות שביתת הנשק הישראלית ערבית ב-1970, הזיזו מצרים את בסיסי הטילים לאזור תעלת סואץ לאט לאט, התכוננו למלחמה, ישראל הסתמכה על הספקת האש ועל עזרה מהמערב, במיוחד מארצות הברית. משענת הקנה הרצוץ, ושמה יהבה על הביצורים בסיני קו בר לב. באווירה הזו של ביטחון עצמי התעלה המטה הכללי מדיווחי המודיעין על גיוס במצרים. עיני ישראל נתעברו כאילו לנוכח הערכות הערבים למלחמת השמדה שלישית. בשישי באוקטובר 1973, יום הכיפורים, היום הקדוש ביותר בלוח היהודי, הצליחו ערבים, מצרים וסוריה בסיוע יחידות ירדניות ועיראקיות להפתיע את צבאות ישראל ולהרוס את קווי ההגנה העיקריים בסיני וברמת הגולן. ישראל סבלה עבדות קשות וכל עמדותיה הצבאיות נכבשו בידי צבאות ערב המאוחדים. שום דבר לא יכול היה לעמוד אתה בדרכם או למנוע ניצחון ערבי מוחץ. פתאום ריחפה סכנה, שואה על חלק גדול ביותר של העם היהודי. שוב התערבה השגחה האלוקית בניסים גלויים ללא כל סיבה נראית לעין. חדלו הצבאות הסורים והמצרים להתקדם לעבר המתקפה הראשונה, ונתנו לכוחות ישראל הזדמנות להתארגן ולהדוף את תוקפיהם.
האמנתי כי אדבר. מגיש הרב דניאל אסור. האמנתי כי אדבר. מגיש הרב דניאל אסור.
ערב טוב, השעה השנייה של האמנתי כי אדבר. אני דניאל אסור, חיים חן הטכנאי, ומספר הטלפון שלנו 03-577-777-5. נעלה מאזינים שירצו לשתף אותנו בחוויות או חיזוק באמונה, הרהור תשובה, ציפייה לגאולה או כל דבר אחר. אני רציתי לחזור לנושא שבו סיימתי הפעם הקודמת, תקופת מלחמת יום הכיפורים. ראש הממשלה גולדה מאיר הביע את הצער שעיסוקה הראשוני של הממשלה באיום הערבי לא אפשר לה לטפל בבעיה השורשית יותר, בעיית היהדות האורתודוקסית. ושוב פעם הקדוש ברוך הוא ויד השגחה הוכיחה שכוחו של העם היהודי הוא לא כוחי ועוצם ידי. שוב התערבה ההשגחה האלוקית בניסים גלויים ללא כל סיבה, כדי להפנים או לגרום הפנמה לחברה הישראלית להבין ש... בעצם היהדות האורתודוקסית איננה מהווה בעיה שורשית יותר, אלא פתרון שורשי יותר לבעיה היהודית במזרח התיכון, לישראליות ללא תרבות. שוב, התערבה השגחה אלוקית בניסים גלויים ללא כל סיבה נראית לעין, חדלו צבאות אסורים והמצרים להתקדם לאחר המתקפה הראשונה, ונתנו לכוחות ישראל הזדמנות להתארגן ולהדוף את תוקפיהם, כשראש הממשלה גולדה מאיר לא הייתה בשליטה, היה שם מחדל. רישומה של מלחמת יום כיפור היה שונה מזה של מלחמת ששת הימים. ראשית, מספר ההרוגים והפצועים היה גדול מזה שבעימותים הקודמים. נוסף לכך, ההתרברבות המנופחת נעלמה. האמונה העיוורת עד כדי סגידה במנהיגים הנערצים התערערה, והציבור החל לשאול שאלות. כן, ועדת חקירה רשמית שמונתה בגלל הנסיגות והעבדות הצבאיות בתחילת המתקפה המליצה לפטר את ראש המטה הכללי, את ראש המודיעין ואישים רמי דרג נוספים. אך לא רק כלפי הנהגה הצבאית הופנתה האצבע מאשימה, נוצרו תנועות מחאה שכולם קראו לשינוי באוריינטציה המדינית והחברתית של המדינה. גולדה מאיר אולצה להתפטר מתפקיד ראש הממשלה. ובכן, נוכל לומר שצערה לטפל בבעיה שורשית, הבעיית היהדות האורתודוקסית, שבעצם הפתרון עבור העם היהודי ולא בעיה לפתור, הוביל לכך שיד ההשגחה הצטרכה להתערב כדי שוב פעם להוכיח לעם היהודי מי שולט, כמה אנחנו בני אנוש חדלים ולא שולטים במצב, כמה השואה מרחפת, כן, מרחפת על קיומו של העם היהודי ללא אלוקים. ואם בכלל מדברים, התחלנו לדבר על האפיפיור, והתחלנו לדבר על המשיח, וסיפרנו, רציתי לדבר על בנימין זאב הרצל. למעשה, כשאנחנו מדברים כרגע על אנחנו ערב יום העצמות, אותו יום העצמות בפתח, וכשאנחנו מסתכלים על היישוב העברי בארץ ישראל ועל יסודותיו, על ההתפתחות, רשומה עלינו שנדע את הדברים לאשורם. ואולי כדי שנדע אותם יותר בדקדוק ונדע ממה כן להיזהר, מי הוא המשיח האמיתי, משיח בן דוד או משיח בן יוסף, או מי הוא לא המשיח. אני הייתי רוצה, באחד מהספרים החשובים, שנקרא משיחי השקר ומתנגדיהם של בנימין שלמה המבורג, המבורגר, הוא כותב כך. היה זה תיאודור בנימין זאב, בנו של יעקב הרצל, מתבולל ששמר על זיקה לקהילה הנאולוגית בבודפשט. שני דודיו של יעקב הרצל היו מומרים. על רקע משפחתי זה נראה יעקב כיהודי נאמן. מה גם שאת בנו תיאודור הביא אל בית הכנסת, תיאודור הרצל הביא לבית הכנסת בהגיעו למצוות להעניק לו את ההזדמנות לראות יהודים מתקהלים לצורך תפילה. במשך ארבע משנות ילדותו המוקדמת נשלח תיאודור הרצל לבית הספר של הקהילה הרפורמית בבודפשט. אך בגיל 10 הוא עבר לבתי ספר נוצריים מובהקים. בשנת תף רש למדזיין ביותו בן 18, הקרא משפחתו לוינה, שם נכנס תיאודור לאוניברסיטה. המעבר מהונגריה לאוסטריה היה קל ויותר מבחינה תרבותית, היות ובמשפחת הרצל שררה מאז ומתמיד שפת התרבות של הימים ההם הגרמנית. ביותו בן 24 הוכתר תיאודור הרצל כדוקטור למשפטים, וניסה את מזלו במקצוע המשפט, אותו נטש כעבור שנה. מאז והילך התמסר לספרות והחל לפרסם סיפורים, מחזות ורשמי מסעות. בעת שהותו בפריס כעיתונאי, חזה עיתונאי וינאי, חזה בהתגברות האנטישמיות בתוככי אותה צרפת שהביאה לעולם את רעיונות השוויון והחירות ליהודים. בימי נפוליון בונפרטה, הידרדרות מעמדם החברתי של היהודים הטרידה את הרצל בין המתבוללים. תיאודור הרצל הוא הגע בפתרונות לבעיותיהם של בני הגזע המוזר הזה, היהודים. סבור היה שתנועת שמד גדולה ומאורגנת של בני הדור היהודי הצעיר היא הדרך הנאותה להיחלצותה מן האנטישמיות. כל העת ניסה תיאודור הרצל לפתור את בעת האנטישמיות של העם היהודי. בית משפט הקצין היהודי דרייפוס שנערך בפריס כעבור זמן מה נוכח לראות שמי התבילה הנוצרים אין בכוחם להדוף את השנאה העמוקה לעם היהודי. למראה התפרעותם של בני המון הפריסאי בטקס ההורדה בדרגה של הקצין, דרייפוס חף מפשע ולשם הצעקותי מוות ליהודים. נתעוררה בו מחשבה חדשה לפתרון בעיית היהודים. לשלוף את היהודים מתחומי העמים האנטישמיים ולרכז אותם באזור טריטוריאלי מוגדר אי שם בעולם הגדול. כדי לפתור את בעיית האנטישמיות צריך לרכז אותם מאזורי אירופה האנטישמית ופשוט לכנס אותם איפשהו, או לאוגנדה או באיזשהו שלב לארץ ישראל. כאדם נמרץ ניגש הרצל לפעולה מיידית. ראשית ניסה לשדל את הברון מוריס הירש, יהודי גרמני, שידוע היה כגדול הנדבנים בזמנו, להצטרף לתוכניתו. עלה התייחס בזלזול לרעיונות ששמע, והרצל המורזב החליט לנסח את רעיונותיו בכתב, בסגנון משכנע ככל האפשר. מחשבותיו בעניין זה הסעירו במידה כזו, ששוב לא היה מסוגל לעסוק בשום דבר אחר. הוא היה מוכה טירוף, ובאותם ימים כתב בנושא זה כל מה שעלה בדעתו. בכל שעות היום והלילה, בכל מקום בו נמצא, לפי צורת חשיבתו המעוותת, הגדיר את מצבו הנפשי הזה בתור מה שקראו בלשון הקדמונים, השראת השכינה. כך הגה הרצל את החוויה הרוחנית שאליה נקלה. הוא הודע ששיגעון גדלות אחז בו, ועם זאת בטוח היה כי אני משאיר אחרי ירושה רוחנית. למי? לכל בני האדם, דומני, ששמי יזכר, אומר הרצל, בין אלה שהרבו ביותר להיטיב לאנושות. הוא כותב ביומנו, רישום מה-16 ביוני 1895. מרשימות קדחתניות אלה נתהוותה החוברת מדינת היהודים, שנועדה תחילה לשמש כנאום אל בני משפחת רוטשילד, טובת נדבנות. חבריו הקרובים של הרצל להגו לתוכן יצירה הזו, ואחד מהם שהיה רופא קבע כי פרי זעזוע עצבים של מחברה, אז זקוק בדחיפות לטיפול רפואי. תגובתו של הרצל לגלי הלאג שהקיפו הייתה בוז עמוק ליהודים. אם מישהו יראה להם ארץ חפץ, התלוצצו עליו, שכן מנוונים הם, דקדנטים. על כן, ילעגו למושיע. כך כותב הרצל, מכתבו אל הברון הירש, מה-18 ביוני 1895. אכן זהו פן מעניין באישיותו של הרצל המושיע. למרות ניוונם של היהודים ולאגם כלפיו, מוכן הוא להמשיך במאמציו למענם. אולי גם מתוך אהבת הבריות, אבל בוודאי מתוך אהבת עצמו. כי רק באמצעותם ייזכר שמו בין גדולי האנושות. משום כך ביקש אז להשתחרר מתפקידו ככתב העיתון הוינאי בפריס, לחזור לוינה ולהתמסר להשפעה על עשירי ישראל שיועילו לממן את תוכניותיו. העשירים אליהם פנה לא הזדרזו להפקיד את עושרם בידי העיתונאי הצעיר. גם אישי ציבור ידועים כמו מוריץ גידמן, הרב הקונסרבטיבי של וינה, שהרצל ביקשם לתת יד למפעלו, התנערו ממנו. החליט הרצל לפנות אל הציבור הרחב באמצעות מסתו המדינית, שהוצגה כניסיון לפתרון מודרני של שאלת היהודים. בחיבור זה, מדינת היהודים ערך תוכנית מסודרת להקמת מדינה עצמאית בהסכמתן של המעצמות בכל מקום בעולם, כגון בארגנטינה או ארץ ישראל, בהתאם לשיקוליו של העם היהודי ובחירתו. פרסום מדינת היהודים פרץ להרצל את הדרך אל התהילה המצופה. חלק גדול מחובבי ציון באירופה קיבל את רעיונותיו בהתלהבות. אלה טבעו ממנו להתייצב בראש החוגים המעוניינים בהגשמתם. הרצל לא פעל בחלל ריק, בווינה קמה 12 שנה לפני כן אגודת הסטודנטים בשם קדימה, שדגלה ברעיון תחיית האומה היהודית בארץ ישראל. את האגודה ייסד דוקטור נתן בירנבוים, שהיה סטודנט צעיר ובסוף ימיו חזר בתשובה שלמה אל היהדות הצרופה. בירנבוים הוציא לאור שבועון שבאמצעותו הפיץ את רעיונותיו במרכז אירופה ובמזרחה. הוא גם היה האיש שטבע את המושגים ציונות וציונות פוליטית. כשהופיע הרצל, העמיד בירנבוים את עצמו ואנשי חוגו לרשותו של הרצל, שהיה מבוגר ממנו, אך דומה לו בקלסטר פניו ובהכשרתו המקצועית. היו גם אז שינויים אידיאולוגיים ניכרים בין השניים, אבל למטרה המשותפת ייחדה אותם לפי שעה. אחר שבירנבוים גידל ורומם את הרצל, והלאה לא נזקק לו עוד, חשש המנהיג הציוני החדש מהשפעת אישיותו של בירנבוים, והשליחו בגסות מהנהגת התנועה הציונית. כן, כך כותב דוקטור נתן בירנבוים. הרצל פתח בפעולות מדיניות, ובא במגע עם ראשי מדינות, ובמקביל ארגן תעמולה רחבה לתוכניתו בקרב העם היהודי. אחד מהישגיו הראשונים היה כינוס קונגרס ציוני, בתור אספה לאומית של העם היהודי, הרוצה בתחייתו. כן, היה זה בבאזל. הרצל, שניהל את הקונגרס הראשון, נבחר לנשיאה של ההסתדרות הציונית העולמית. בקונגרס זה נתעשרה תוכניתה של התנועה הציונית הידועה בשם תוכנית באזל, על שם העיר השוויצרית, בה נערך הקונגרס. טוב, שוויץ, היו עוד הרבה דברים אחרים. מכאן ואילך נתגלגלו העניינים באופן ממוסד, וראשו של הרצל ניבט דרך קבע ממרומי הפירמידה הציונית. לא חסרו לו מלחמות קשות בתוך תנועתו, בעיקר סביב הצעתו להקים מדינה יהודית באוגנדה, ולמעמדו בתנועה חזר ונתחזק משסילק ידו מן התוכנית של ההתיישבות יהודי מחוץ לארץ ישראל. הרצל עשה רושם רב על כל רועיו, הופעתו החיצונית ביופי תיארו בנימוסיו האצילים, ודמותו הפכה למסת נפשם של המוני יהודים נרדפים. מותו בגיל צעיר יחסית, 44 ב-1904, הוסיף לו הילה. יום מותו, כף תמוז, הוא יום זיכרון לאומי במדינת ישראל, למידה ועוד יש בה אנשים הזוכרים אותו. כמעט מראשית הופעתו, הקיפה אותו מעין חצר של מעריצים, שראו את חובתם לשמור עליו מפני מגע קרוב עם ההמון. כתב עליו נשיאה הראשון של מדינת ישראל, דוקטור חיים ויצמן, כשהוא מוסיף רמז רב משמעות על הסיבה לכך, אני אנוס לומר כי יסודות מסוימים בהתנהגותו כאילו קראו ליחס זה, כותב חיים ויצמן. הרצל טיפח ביודעין את הערצת ההמונים אליו, והדבר נבע מהזיות גדלות שהזה משחר נעוריו. בילדותו ידע תיאודור הרצל מעט מדי על היהדות, ועד גיל 12 לא שמע כלל את המושג משיח. בגיל זה קרא לראשונה בספר גרמני על אודות המשיח, מלך ישראל, שלבואו מחכים עוד רבים מן היהודים. והוא יבוא אני ורוכב על חמור. אותו תיאור גרמני מעורפל היה, אך אלהיב את דמיונו של הרצל הנער, שגמר בנפשו לכתוב שיר על מלך המשיח. וללא תחדים נדדה שנתו, משום כך, כעבור ימים אחדים פקד אותו לפי תיאורו של הרצל עצמו, החלום הזה. בא מלך המשיח, זקן נפלא ונאצל במראהו, נטלני על זרוע, כותב, זרועותיו, כותב הרצל, ונעלם איתי על כנפי רוח. ועל פני אחד העננים שקרנו בזוהר גדול, נפגשנו בדמותו של משה רבנו. והמשיח קרא אל משה ואמר, אל הנער הזה התפללתי. ואולם, אליי פנה ואמר, לך ובשר ליהודים, שעוד מעט אבוא, והראה גדולות ונפלאות לעמי ולכל העולם כולו. כן, זה נכתב, תיאודור הרצל, ביוגרפיה, תל אביב, תף רש, צדיק תת, חלק א', עמוד 25-26. משנתבגר הרצל ללא אמונה דתית ברורה, הביט על אישים כמשה רבנו ומשיח צדקנו, כעל דמויות חביבות של אנשים מסוגו. הוא רשם ביומנו את דברי ההבל הבאים, ההבדל ביני ובין שבתאי צבי, כפי שאני מתאר לי, מלבד השינויים באמצעים הטכניים, כן, המונחים בהבדל הזמנים, הוא בזה ששבתאי צבי גידל את עצמו כדי להידמות לגדולי הארץ. ואולם אני מוצא את גדולי הארץ קטנים כמוני, כותב הרצל. זה היה אופייה של הענווה ההרצלית. פעם גם רשם בסיפוק את העובדה שהרב הראשי בסופיה רואה בי את המשיח, כותב הרצל בעשירי במרץ 1896. ספרי הימים חלק א', עמוד 101. הרצל רק חשש מהטרדות יתר בשל תדמיתו זו, ביותי בארץ ישראל נמנעתי מלרכוב על אתון צחורה או על סוס לבן, כדי שלא יציקו לי באמונת המשיח, כתב הרצל. למעשה, לא האמין במשיח כלל, כאשר נפגש קודם מותו עם מלך איטליה, שאלו המלך אם היהודים עדיין מצפים למשיח. כמובן, עוד מלכותך, ענה הרצל, בחוגים הדתיים, בחוגינו המשכילים והנאורים, זה כמובן איננו נמצא. אולם תועלת רבה הפיק הרצל מתדמיתו המשיחית, והוא נתן ידו לבניינה בהסכמתו האילמת.
Oh.
אני רציתי להמשיך כאן את הנושא הזה של, שהתחלנו בו. התחלנו לדבר על היסודות, על התשתית, על שעל בסיסה הוקמה מדינת ישראל, לדבר על דמותו של חוזה היהודים. אחד הראשונים במטפחי משיחיותו היה וויליאם הנרי הקלר, כומר אנגליקני ששימש בתפקיד קצין דת בשגרירות הבריטית בווינה. כומר זה ערך בשנת תרנ"ד חישובי קץ נוצריים, לפיהם תוחזר ארץ ישראל לידי היהודים בשנת תרנ"ז. כשראה הקלר בשנת תרנ"ו בחלון ראווה שנה לפני של חנות הספרים הווינאית את ספר מדינת היהודים של הרצל, קנה אותו מיד והתלהב ממנו. הוא נחפז לפגוש את המחבר הרצל וברך אותו במילים, לך ייחלתי, אתה המשיח. הרצל שמח לנצל את שירותיו של הכומר הזה, בלא להפיג את הזיותיו המשיחיות, ואף רשם את ההישג הזה ביומנו. הקלר רואה את תנועתי כנבואית, אף כי אני נוהג לחלקל את צעדיי באורך רציונלי, מני אז נרתם הכומר למרכבת הציונות, וזו מצידה נסתייעה בו עד יום מותו, ולא לבחול במניעים והיעדים הנוצריים שעמדו מאחורי פעילותו. לא היה קשה להרצל למצוא שפה משותפת עם אוהדיו הנוצריים, כי הוא עצמו חיבב את הנצרות. בשנת תרנ"ג הגה הרצל את התוכנית לפנות אל האפיפיור ברומא ולומר לו, הושיענו נע מיד האנטישמיים, ואני אעורר תנועה גדולה של שמד מכובד מרצון. תנועת שמד חופשית שמנהיגיה, הרצל וחבריו, יישארו ביהודים, וכיהודים יערכו את התעמולה להתנצרות המונית. לאור היום הבהיר, כתב הרצל, בימי שבתון של יום ראשון, בתוך טקס חגיגי של צלצול פעמונים, תצא לפועל המרה זו בכנסיית סטפן. לא בבושה, כפי שעשו זאת בודדים עד היום, אלא בגאווה וביד רמה, כתב הרצל. תוכנית זו נגנזה רק משום שידידיו שכנעו שהיא לא מעשית. אך גם כשחיבר כבר את מדינת היהודים, והופיע כמושיעו הלאומי של עם ישראל, לא נטש את אהבתו לנצרות ופולחניה. זה עתה הדלקתי, כותב הרצל, עבור ילדי את עץ האשוח לכבוד חג המולד, כתב פעם ביומנו. והנה גידמן, הרב הראשי בא, כנראה המנהג הנוצרי מבעית אותו, כותב הרצל, ביומנו ב-24 בדצמבר 1895. ספרי הימים חלק א' עמוד 276. הרצל הנאור לא נחרד כלל כשנתבשר על נישואי מקס נורדאו, יד ימינו בהנהגה הציונית, עם נוצריה פרוטסטנטית מדנמרק. וזאת למרות שהרצל אישית העדיף את הכנסייה הקתולית. גם נצרותו האנגליקנית של הכומר הקלר טובה איתה בעיניו. אל נורדאו שלח מכתב איחולים מלבב, שנכתב הזיכרונות, ירושלים תרפ"ט, עמוד קוף סמך, אני מברך אותך מקרב ליבי בברכת הצלחה, מי ייתן והאישה העדינה תיתן לך את שלום הבית הדרוש כל כך למלחמת החיים של אנשים כמונו. נורדאו מוטרד היה שם היותקף מצד הציונים הדתיים, והרצל מיהר להרגיעו. החששות שלך בנוגע ליחסם של חוגי הקנאים שלנו אל ניסויי התערובת שלך, הם אולי מופרזים, 3 נקודות. לו כבר הוגשם מפעלנו כיום, הרי לא ייתכן היה לאסור על אזרח יהודי, 3 נקודות. לשאת לאישה בת חוץ לארץ, 3 נקודות. אגב, הרי יכול אתה להוכיח כי דוגמה טובה הייתה לפני עיניך. אם אין אני טועה, הרי נשא משה רבנו לאישה את בת מדיין. הלוכן? בנו יחידו של תיאודור הרצל, הנס, התנצר ביום השנה ה-20 למותו. חברי התנועה הציונית נתמלאו בושה, והעיתונות שלה, הציונית, התקיפה את הצעד הזה. בתגובה כתב הנס, נגהות מן העבר, ספר נגהות מן העבר, תל אביב, תשכ"א, עמוד 69, הוא כותב הנס, אני משמש נושא להתקפות חריפות מצד העיתונות הציונית, אך אין הן מכאיבות לי. אני שואל, האם לא היו כמעט כל הסרסורים הדיפלומטיים, המתווכים והשליחים של אבי בעבודתו לייסד ממלכת יהודים ממירד אמונתם? האם לא הורה אבי והוראתו נעשה דבר הלכה רווחת בישראל שהדת היא עניינו הפרט של כל איש ואיש, ושהעיקר הוא האיגוד הלאומי והגזעים? לאבי הייתה תוכנית להכניס את העם היהודי כולו תחת כנפי האמונה הקתולית, כותב הנס. רוצה אני כי ידע הקהל העברי שאבי לא יכניס אותי בברית אברהם. אמי סיפרה לי כי בשל כך באו בני משפחתה עם אבי למריבה גדולה. לפי חוקי היהדות הייתי ערל, גוי. לא הייתי בן בריתה של הכנסייה הישראלית. גם כשנעשה אבי מנהיגו של העם היהודי, סירב בעצת מקורביו להביא אותי בברית האמונה ולמול אותי. הלא לא נעלם מכם שאבי ידליק בכל שנה ושנה את אילן המולד הנוצרי, ולא חדל מזה אף בשנתו האחרונה. אבי ציווה על המחנכות שלנו שהתפללו עמנו בוקר וערב את התפילות הנוצריות, כותב הנס. חידת גמישותו הדתית של הרצל נפטרת לאור הצהרתו שאינו מאמין באלוקים חיים. מושגי, כותב הרצל, על אלוקים הם כפי שפינוזה. יומנו ב-18 באוגוסט 1895, ספרי הימים חלק א', עמוד 227, כפי שפינוזה. הוא ניסה להתחנף אל בני כל הדתות, קתולים, פרוטסטנטים, אנגליקנים, יהודים ואתאיסטים. ובלבד שהללו יעזרו לו לבצע משימות גדולות שינציחו את שמו בהיסטוריה העולמית. כאשר אני, הרצל, אומר אלוקים, אין ברצוני להעליב את החופשיים בדעות שאינם מאמינים באלוקים. לדידי יאמרו רוח העולם, זה אותו דבר. או מילה אחרת, במקום המילה הקצרה הזאת, אלוקים. האהובה והעתיקה, שבה אני יכול לבוא בדברים מתמימים. יוני, 12 ביוני, 1895, ספרי הים חלק א', עמוד 94. כן, אנשים שמאמינים באלוקים, הם התמימים. תמימים במובן של, הוא לא בא לפגוע ב... מה קל לאדם כזה להציר על הערצתו לנצרות ולזכות לתמיכתם הנלהבת של כמרים הקוראים באוזניו? לך איכלתי, אתה משיח. אני רציתי לומר לכם, אמר מוסגר, אני אישית מזועזע לגלות את זה. מהסיבה אחת, אחרי שניצלתי מציפורני הנצרות, אחרי שאני זכיתי לחזור בתשובה אל העם היהודי ואל זהותו, לגלות שהיסודות, לגלות שחוזה מדינת היהודים מאמין בנצרות, ואתה עוד תוכנית לנצר את העם היהודי, ובנו התנצר וכותב, זה פשוט, לא יודע, זה, להסתכל על היסודות הללו ולומר, פשוט גוולט, להזדעזע עד עמקי נשמתי. אם נוצרים מלומדים נאו אחרי חזון התעתועים המשיחי של הרצל, ודאי שיהודים משכבות העם הרחבות נפעמו למראהו. מאז הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, היה האיש לשיחה בפי כל. אלה מנסים אותו לשמי רום, ואלה חרדים מפני משיחיות שקר חדשה. רב מנדל, האמין עלי, פונה יהודי באחת מערות אירופה המזרחית אל חברו, כשאני שומע את מיכאל שימי הורוביץ, ששב מהקונגרס בבאזל, מספר על אודות דוקטור הרצל, הרי זה כאילו שמעתי את מורה ההוראה שלנו מדוברובנה, בשובו מלובביץ' לאחר הימים הנוראים, מספר על המהרש. ואני אומר לך, רב לב, משיב הלאה, על דבר אשר כזה אין דנים אלא על שם סופו, כי הדבר חמור מאוד ועלוואי ולא יכתב בשפתי. עלול סופו של דוקטור הרצל להיות כסופו של שבתאי צבי. כוכבי בוקר, תל אביב, תפשין יוד, עמוד 30. מסעות רבים ערך הרצל בעולם היהודי, במזרח ובמערב, וכל מקום בואו, הריעו לו מעריציו. לא אחת נזדמן לו לשמוע את השאגה המלאיבה, יחי המלך, כך בווינה, כך בלונדון, וכך בארץ ישראל. מלווהו של הרצל למסעו לארץ ישראל, דוקטור מקס בודנהיימר, תיאר את רשמי ביקורם בירושלים. נאלצנו לפלס דרכנו בסמטאות המזוהמות, בין לגיונות של קבצנים. כל עליבותה של הגולה נזדקרה לעינינו, בחיות ותפילות אמורות להביא לנו את הגאולה. ללא און ואומץ מצפה אומה זו שיתרחש נס ויושיענה. אבל אולי כבר התרחש הנס? כלום אינכם חשים בו? עם נרדף ופצוע פצעים אנושים זוקף את קומתו, מתחיל לתת אמון בכוחו, כוחי ועוצם ידי, ובקרבו מפעם רצון אז להפוך אדון לגורלו במקום אלוקי השמיים. האם אין זה בגדר נס? האם עדיין אתם מצפים למתאו של משה? האמינו לי, המושיע של העם הזה יהיה המשיח, ומשך מאות בשנים עוד ידברו על תקומתו של העם היהודי. תרעומת הציפה את ליבו של דוקטור בודנהיימר, על כי הרצל משוטט בחוצות ירושלים, ואין ההמון שם לב כי המשיח שלהם עומד לפניהם. עוד באותו יום בא בודנהיימר על סיפוקו. הרצל נתגלה במלוא הדרו המשיחי. בשעות אחר הצהריים הגיעו יהודים זקנים, בעלי הדרת פנים, כדי לראות את הרצל ולנשק ידיו. משל היה נביא. תוך שהם משתחווים עד לרצפה, בודנהיימר כותב את זה בספר הציונים וגרמניה הקיסרית, עמוד 47. מחזה זה חזר על עצמו בעת ביקורם במושבות. ביותם במושבה רחובות, באה לפניהם חבורת ספרדים מרמלה. שני מנהיגיהם ניגשו אל הרצל, קראו לפניו על ברכיהם, בירכו, נפלו על פניהם ואמרו, ככה יעשה למשיח בן יוסף. ההזיה המשיחית סביב הרצל סחפה גם משכילים רגשנים, ולא הייתה מנת חלקם של תמימים ופשוטי עם בלבד. הסופר האודיסאי, מרדכי בן עמי, מסר את רשימיו מפתיחת הקונגרס הראשון במילים אלה, רשומיו. לאיתו עולה על הבמה הרצל, עיניי נעוצות בפניו. אבל מי הוא האיש הזה? אחד מיוצאי חלציו של דוד קם מקברו ונתגלה לעינינו בכל הוד קדומיו ויפי תפארתו האגדי. דומה היה כי חלומו הגדול של עמנו, חלום בן 2000 שנה, בזה אתה, ומשיח בן דוד נתגלה לו. ברגשות אירציונליים אלו נטלו גם אנשים חלק, כמו אותה גברת פרנק מוורשה, אשר ידעה עברית והייתה הרצליית נלהבה, הרצליאנית נלהבת. ולו גזר הרצל ביום אחד להחליף את הציונות באיזו תנועה אחרת, הייתה הולכת אחריו בעיניים עצומות, מכיוון שזה האיש אשר כיבדה כמלאך אלוקים, הכריז על הציונות, נעשתה מעריצתו זו לציונית אדוקה. הציונים החילונים הציגו כמשיח, אף כי לא האמינו במשיח השם. הם זיפו את המושג הקדוש הזה, כדי לתופרו על הרצל שלהם, כדרך שרוקנו מתוכנם הרבה ערכים יהודיים, בתיתם להם משמעויות המשרתות את מאווייהם הלאומיים, תוך ריקון תוכן של המושג היהודי והשיקתו. אחד מגדולי ההוגים של התנועה הציונית, הידוע בכינוי אחד העם, כתב על הרצל לפנים, האמינו אבותינו כי המשיח יוציא את ארצנו מיד השלטון, כן, העולמי, וייכנס כל פזורנו בכוח אלוקי השופע עליו ממרום. ואתה קיבלה אמונה צורה אחרת, קרמה אור וגידים המתאימה יותר למושגי ההווה. אבל בעיקר יסודה היא האמונה המשיחית הישנה. זה מין חדש ישן כזה. כלומר, האמונה בכוחו האישי של אדם עליון אחד, הרצל, להוציא את ארץ אבותינו מרשות יושביה ועובדיה ולמוסרה בבת אחת לרשות עם הלכת, היושב מרחוק ומצפה לישועה, רק האמונה בנפלאות האלה היא שעשתה את הציונות לתנועה המונית גדולה והוציאה אותה מתוך הגבול הצער שהייתה סגורה בו לפנים, עד שנתגלה איש הפלאות, הרצל, כך הוא כותב. מנהיגים ציונים הודו, איפה בפה מלא, שהם מנצלים את האמונה הדתית האותנטית של העם היהודי, לתחליף חילוני מזויף. ומוכנים להציג את הרצל כמשיח, דמות שהם עצמם אינם מאמינים בה, כדי למשוך ברמייה את אהדת העם ותמיכתו. בין הראשונים שנפלו בפח הזה, היו הרבנים האורתודוקסים שהצטרפו אל התנועה הציונית והתארגנו מאוחר יותר במסגרת המזרחי. גם אם אחד העם, הפילוסוף של הציונות נתן, הכשר לתרמית הזאת, עדיין נמצאו בתוך התנועה הציונית אנשים שהתקוממו נגדה, לא מתוך אהבת האמת, אלא מחמת החשש שהחנופה הזו אל הדתיים תביא מחווה כלשהי לדת. דוקטור יעקב בורנשטיין כהן, ציוני אנטי-דתי מרוסיה, כתב אחר הקונגרס הראשון בלגלוג על שיתוף הרבנים האורתודוקסים שנוצלו לשם קישוט אולם הקונגרס ואשר נשקו את ידי המשיח החדש הוא תיאודור הרצל. אגרות הרצל, בית ירושלים תשי"ח עמוד 294. הרצת הרבנים הציונים אולי מעוררת פליאה, אבל היא עובדה שקשה להכחישה. רב יצחק יעקב ריינס, מייסד המזרחי, כתב על הרצל בהשתפכות נפש: לך אישי, הנעלה והגדול, אני אומר בשמי ובשם כל חבריי הרבים לאמור, ידוע תדע לך, כי אתה הוא האיש שעיני כל בית ישראל כולו למקצהו תלויות אליך. זה 18 מאות בשנים, שאיננו גולים בארצות נאחר, שלא היה לנו כל מנהיג לאומי ועובד מדיני, שיצא ויבוא לפני עמנו, עד שקמת אתה, שקמת אב בישראל, ותצא להאיר לנו את הדרך לחלצנו מן המיצר. זה 18 מאות בשנים, שאיננו נעים ונדים בעמים לבקש מנוח לרגלנו, מפלט לנפשנו, עד שהופעת אתה, מאמין בישו, אלינו, ובעוז רוחך, לא הבאת את בנך העברית של רום אבינו, בראת לנו את המקלט הזה. ולכן, ידוע תדע כי בך ובמעשיך תלויים חיי בית ישראל כולו, וממך הם מקווים לרווחה והצלה, ואני שואל, ומה עם הקדוש ברוך הוא? לא ממנו מקווים לרווח והצלה, ולא ממנו תלויים חיי בית ישראל כולו, ומה עם המשיח האמיתי? הוא לא השליח הנכון. רב ריינס היה גאון בתורה. אלא שלכל דבר ניגש מתוך דמיון וחלום, כעדות מזכירו האישי. משה כהן, הרב רבי יצחק יעקב ריינס זל, בירחון סיני, כרך ג' עמוד שינון ד' על אישיותו של הרב ריינס ואופיו, עיין תיאורו של הגאון רבי יחיאל יעקב ויינברג לפרקים ירושלים תשכ"ז עמוד שין למד ד' שין למד וו, שמדברים על האישיות הדמיונית, החלומית והציורית של הרב ריינס, שהגאון אמנם בתורה. עם זאת, אין ספק שאת הדברים על הרצל אכן אמר בשם כל החברים הרבים. על רבי אהרון מרקוס, אחד מהפעילים הגדולים של הציונות במחנה החסידי, ידוע כי בשעה שהיה הרצל חי, אז עשה אותו בפה מלא משיח. ואם גם הוא אינו דוגמה להוגה בעל חשיבה עקבית, צאו ראה את יחסו הנפשי אל הרצל של אחד ממנהיגי המזרחי הדומיננטיים ביותר, הרב יהודה ליב פישמן מימון, כאשר כותב, כאשר הגיעתני הבשורה המעציבה והמדאיבה מפטירת האדם הגדול בענקים, פאר ישראל, מאוד נפעמתי ונדהמתי, עד אשר מרוב יגון והנחה נפלתי למשכב. כל בני המושבה מקטן ועד גדול באו לחלוק את הכבוד האחרון לבר כוכבה השני, הוא כותב. כותלי בית המדרש היו עטופים, שחופים, ובאותיות בולטות נראו המילים מתתיהו בן יעקב. הרצל איננו. ההספדים הרעישו את הלבבות, ויחרד כל העם. הרב מימון בדורותיו, ירושלים, תפשין למדת, עמוד 107. רבותיי, הדברים מזעזעים. אנחנו מסתכלים, מחפשים, מי זה משיח בן יוסף האמיתי? מה הוא? אומר הגאון, הרב סעדיה גאון, שמשיח בן יוסף לא חייב להופיע. הוא יופיע אך ורק אם עם ישראל לא יהיה זכאי. כי אז, אם עם ישראל, אם הגאולה תבוא ברחמים, מיד משיח בן דוד בא. אבל אם לא, אז יצטרך לבוא משיח בן יוסף, והוא ימות על ידי ארמילוס הרשע, ועם ישראל יספוד אותו, הוא יהיה צדיק גדול מאוד מאוד מאוד, משיח בן יוסף, הוא יישרף על ידי ארמילוס הרשע, והמוות שלו יהיה כזה מזעזע, כן? שהוא יהיה כזה צדיק, כזה מוסר נפש על התורה הקדושה, שבעקבות זה פשוט עם ישראל יחזור בתשובה שלמה. כי הרי הגמרא אומרת שהתשובה, שהגאולה תלויה בתשובה. מה וכי, אם עם ישראל לא יעשו תשובה, אינם נגלים. אלא אומר, אמר רבי יהושע, מלמד שמעמיד להם מלך שגזרותיו קשות כהמן ועושים תשובה. והנה כך, אומר הרב סעדיה גאון, הרב היי גאון, וששאלתם לפרש לכם איך תהיה הישועה מתחילה ועד סוף, ותחיית המתים והשמיים החדשים? אם באתי לפרש כל דבר ודבר, עם דקדוקיו יכלה הזמן, אבל אני מגיד כללות של כל דבר ואומר, בהיוותר משני הקץ 7 שנים, שבוע שבן דוד בא בו, הן שני תחילת הישועה, שנתנו חכמים סימן בהם ואמרו שבוע שבן דוד בא, מסכת סנהדרין, בו בשבוע תמלוך אדום על ישראל. אין פחות מ9 חודשים, ולא יותר על 3 שנים. יען כי לא ייקחו ישראל המלכות אלא מיד אדום. עם ישראל לוקח את המלכות לנצח נצחים, מיד אדום הרשע, שנאמר, והיה אדום ירשע, וירד מיעקב, והביד שריד מאיר, אחרי אשר לקחו אדום את המלוכה, מיד הישמעאלים, שנאמר, אם יהיה לבאר קין, לפיכך, כשאנו רואים, אומר רבי גאון, ששלטה אדום בארץ ישראל, אנו מאמינים שהתחילה ישועתנו. כן, אבל אי אפשר לייחס את זה לתקופה הבריטית, כמו שהרבה אנשים נסים לייחס לתקופה הבריטית, מסיבה אחת, כי מדובר כאן על שבוע שבן דוד בא בו 7 שנים. וכמובן, שמאז שלטון הבריטים ועד ימינו, עברו יותר מ-60 שנה. ולכן אנחנו מדברים רק על שבוע 7 שנים שבן דוד בא בו, ממש ערב הגאולה, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון, בעת ההיא יעמוד איש מבני יוסף בדבר אלוקים, ויקרא משיח השם, והתקבצו אליו אנשים רבים בגליל העליון, ויהיה להם למלך, ואף אנשים אחרים התלקטו אליו, 2 ו-3 ממדינה הזאת, ו4 ו5 ממדינה אחרת, ועל אותה שעה הוא אומר בירמיה ג' י' ד' ולקחתי אתכם, 1 מעיר ו2 משפחה. אבל רוב ישראל יישארו בגלותם, כי לא יתברר למו, כי בא הקץ. ואז יעלה משיח בן יוסף עם האנשים המתלקטים אליו מן הגליל לירושלים, והם יארגו את הפקיד אשר למלך אדום. כנראה שאומות המאוחדות יבואו להסדיר כאן סדר, אנחנו לא נצליח להסתדר כאן עם הערבים איפשהו, באיזשהו שלב תהיה כאן נציגות שתשלוט כאן, שאולי תחליף את השלטון, שתחליף את השלטון, לא אולי, ואת העם אשר עמו. על אותה שעה הוא אומר, ונתתי את נקמתי באדום ביד עמי ישראל. משיח בן יוסף הורג את הפקיד ואת אנשים אשר עמו, וישכון בירושלים ימים אחדים. וכי ישמעו כל העמים כי עמד מלך לבני ישראל בירושלים, יעמדו עליהם בשאר המדינות ויגרשום. את היהודים שנמצאים בשאר המדינות, יגרשו אותם לאן? למדבריות שבארץ העמים. אמרו להם, עד עכשיו הייתם עמנו, באמונה, שלא היה לכם מלך ולא שר, ועכשיו שיש לכם מלך, לא תשבו בארצנו, והרבה מישראל יצאו למדברות אשר כנגד מדינותיהם. על אותה שעה הוא אומר ביחזקאל, והבאתי אתכם אל מדבר העמים, וישבו שם באוהלים. אל אותה שעה הוא אומר, עוד אושיבך באוהלים, בראשי היוד בית יוד. והרבה מהם יחסרו לחם ומים והצטערו כפי מעשיהם. על אותה שעה הוא אומר ביחזקאל כף למד זין, והעברתי אתכם תחת השבט והבאתי אתכם במסורת הברית. ורבים יצאו מברית ישראל כי הקוצו בחייהם, ועליהם הוא אומר, וברותי מכם המורדים הפושעים בי. כמובן שהדבר זה לא חייב להיות. זה לא חייב להיות. נבואה רעה, הקדוש ברוך חוזר בו. משיח בן יוסף לא חייב למות. אלא אם כן. אנחנו צריכים לחזור בתשובה על ידו. והיה כי ישב משיח בן יוסף וכל העם אשר עמו בירושלים, ושמע ארמילוס את שמעם, והוא בא ועושה כשפים ומדוחים, זה האנטי-קרייסט, ישו בהתגלמותו השנייה כביכול יטען שהוא בא בסקנד קאמינג בביאה השנייה, ומדוחים להטעות בהם רבים, ויעלה וילחם בירושלים וינצח את משיח בן יוסף ועמו, ויהרוג מהם וישבה מהם ויחלק של עולם. על אותה שעה הוא אומר, ואספתי את כל הגויים על ירושלים למלחמה, ואף משיח בן יוסף יהרג ותהיה צרה גדולה לישראל. על אותה שעה הוא אומר, והביטו לה את אשר דקרו. ביום ההוא יגדל המספד בירושלים, מפני מה ניתן רשות לארמילוס הרשע להרוג את משיח בן יוסף? כדי לשבור לבב החולקים בישראל שאין להם אמונה, וכדי להחזיר את העם הצדיק בתשובה. מותו, והביטו לה את אשר דקרו. לאחר מכן יבוא משיח בן דוד, והוא יטפל בארמילוס. הוא יהרוג אותו. בעזרת השם נקווה לגאולה למשיח בן דוד, גאולה ברחמים, ואם יבוא משיח בן יוסף נדע שהוא צריך להיות צדיק, יהודי אשר ימות, מקווה שלא ימות, מתפעלים או שלא ימות, אבל שימסור נפשו על קדושת התורה, על אמיתתה, וילחם בארמילוס הרשע כדי להוכיח את אמיתותה של תורת ישראל. תודה רבה לכם. לילה טוב לכל מאזיני קול ברמה. אני הייתי דניאל אסור, מעבר למיקרופון, והטכנאי חיים חן. תודה רבה לכם. לילה טוב.
האמנתי כי אדבר. מגיש הרב דניאל אסור.